טוב, שלום וברכה. אנחנו בפרק השלישי. כן, דיברנו על הפסקה הראשונה בפרק הזה, מה שהרמב״ם אומר שבאופן עקרוני יש הקבלה בין המושג חולי ובריאות בגוף למושג חולי ובריאות בנפש, והמושג חולי בנפש זה כאשר אנחנו רואים שהאדם עושה פעולות מגונות. וזה מראה על חולי בנפש. עכשיו נתקדם קצת יותר בדבר הזה. אמרנו שהשאלה איך אני קובע אם הפעולות מגונות או לא, זה כמובן על פי השכל. כן? כלומר, על פי השכל אתה קובע את מושגי הטוב והרע. כן, ניקח דוגמה. נניח אתה רואה שמדי פעם יש לך כעס. כמו שגם אצל 99.9% מהאנשים. זה חולי. למה? כי בן אדם צריך לא לכעוס. זה שבן אדם יהיה לו אכפתי וכולו, הוא לא אדיש, זה מצוין. אבל כשכועסים, זה עובר את הגבול. כן? אנחנו בעיקרון צריכים להיות אנשים שיש להם איזושהי תנועה של רצון ותשוקה, אבל כן, לא מתוך, לא להגיע למציאות של כעס. אתה רואה ש... בא אדם, ביקש צדקה, ולא נתת. היה לך מה לתת, לא נתת. רק כך, אתה אומר לך בעצם מה קרה? אני ייחסתי על הכסף שלי. קמצנות, מחלה. כן, למה? כיוון שהייתה התנהגות שהיא לא מתאימה למושגי הטוב השכלי. אז השכל בוחן את הטוב והרע, אתה רואה את הפעולות שלך, ואם אתה רואה את הפעולה שהיא פעולה שאיננה טובה, זאת אומרת שיש לך חולי בנפש. למה זה קשור לנפש? מסיבה פשוטה, כי מה הניע את הגוף לפעול בצורה כזו או בצורה אחרת? הנפש. עכשיו, איפה זה יהיה מצוי בנפש? בסופו של דבר, במה שמניע את הגוף, נכון? מה שמניע את הפעולה. אנחנו כבר יותר חכמים קצת, אחרי שני פרקים, להגיד מה מניע את הפעולה בנפש? מה מניע? המתעורר. המתעורר מניע את הפעולה. השכל משפיע. אבל המתעורר זה שמניע. בסופו של דבר, לעולם לא תהיה פעולה בלי שהמתעורר הניע את הגוף. לא תהיה פעולה. אני חושב, מזיז את היד, המתעורר הניע את הגוף. יש שלב של חשיבה יכול להיות. כן? וכמו שאמרנו, יש שני סוגים של הפעלה של המתעורר. יש הפעלה אינטואטיבית, אינסטינקטיבית, לא משנה איך שלא נקרא לה. יש לנו לפעמים גם חשיבה אינטואטיבית ואינסטינקטיבית, במובן שאין פה איזושהי עכשיו השקעה של מחשבה. פעולות אינסטינקטיביות, זה איך קוראים להם במתעורר, איך קוראים לתופעה הזאת? איך קוראים לתופעה האינסטינקטיבית במתעורר? מידות. כן? זה נקרא מידות. כלומר, אם בהקשרי מציאות מסוימים אתה מגיב באופן מסוים, באופן אינסטינקטיבי, לא מחושב, באופן אינסטינקטיבי, זה אומר שזה המידה שלך. אתה יכול להגיב באופן מחושב, ואז אתה כובש את המידה. נניח שאדם, כן, באופן אינסטינקטיבי, הוא היה מגיב בצורה של כעס, בסיטואציה מסוימת. אבל עכשיו, הוא לא הגיב בצורה של כעס. למה? לא בגלל שהמידה שלו שהוא בעל סבלנות, הוא כועס. אבל הוא כבש את כעסו. נכון? אז בפועל התגובה הייתה אחרת, אבל על ידי כבישה. כלומר, זה כבר צריך להיות תהליך דרך החלטה של השכל, וגם פה בסופו של דבר המתעורר הוא המרכזי. כן? כי... אבל המתעורר לא היה פועל באופן אינסטינקטיבי, אלא באופן מחושב על ידי החלטת השכל. דיברנו על זה כבר בפרק הראשון. הקיצור, אם אתה רואה את הפעולות שלך שהן האינסטינקטיביות, שהן פעולות שהן לא טוב, אז אתה מבין שיש לך חולי. כמו שאמרנו, בעצם במובן הזה אנחנו יכולים לראות את כל בני אדם בעולם, בעלי חולי כזה או אחר, ביחס לנפש. כן, אני אמרתי שפעם שעברה שאנחנו נדבר על זה, ההבדל בין זה לבין פסיכיאטריה ופסיכולוגיה. אז ככה. נתחיל מהפסיכולוגיה. הרי אדם לא ילך לפסיכולוג על זה שהוא כועס פעם שבועיים או פעם בשבוע, נכון? אבל הרמב"ם מגדיר שהבן אדם הזה הוא חולה. בנפש. עכשיו, למה אתה לא תלך לפסיכולוג? הסיבה היא כי בפועל, כן, לא באופן מודי, בפועל הפסיכולוגיה מתעסקת, כלומר, בני אדם רגילים להשתמש במה שקוראים לזה חוכמת הפסיכולוגיה, רגילים להשתמש בה לבעיות שהן לא הבעיות שקיימות אצל כל האנשים, אלא בעיות חריגות יחסית. כן? זאת אומרת, אם אדם כועס על כל מה שלא מוצא, אז הוא ילך לפסיכולוג, כי זה באמת חריג. אבל הדברים הרגילים הוא לא ילך, נכון? אם אדם באוכל, מביאים לו בשולחן כל מיני דברים, חלק בריאים, חלק לא בריאים, והוא אוכל את הדברים הלא בריאים. למה? כי זה יותר טעים. הרמב״ם יגיד, אתה חולה. אחר כך זה גם יהיה בגוף, אבל אתה חולה בנפש. זאת אומרת, אתה מתעורר לאכול את הדברים שטעימים לך, לא את הדברים שהם טובים באמת. זה מה שהוא יאמר. ולכן יש לך חולי, אבל אתם שמעתם מישהו שאולך לפסיכולוג בגלל שהוא אוכל את הטעים ולא את החלק הזה, יהיה להם כל היום עבודה. לא הולכים, נכון? וגם אם כן הולכים לשנות את הדבר הזה, זה לא דרך הבעיה בנפש, אלא דרך הבעיה בגוף שנוצרת, נכון? אז הולכים אולי לאיזה מישהו שמטפל בדיאטות כדי להבריא את הגוף וכו', הולכים לסוג, לרופאים, לרופאים בגוף, כלומר, זה כאילו אתה לא הולך לתקן את הנפש, אתה הולך דרך מה שיציעו לך אחר כך, כל מיני תפריטים, כל מיני תחליפים וכו', כן? מה שכל הזמן אנשים היום חותרים לזה שיהיה להם טעים, אבל גם יהיה בריא. זאת אומרת, לא מוכנים לוותר על הטעים בשביל הבריא. אז לא הגענו עדיין לרפואה הנפשית, שהרמב"ם מדבר עליה. בקיצור, הפסיכולוגיה גם עוסקת נקרא לזה, במצב של חוסר תקינות נפשי, אבל העולם מתייחס לחוכמה הזאת בהקשרים של חוסר תקינות נפשי שהוא חריג, שהוא מכביד על התפקוד היומיומי, אבל הדברים שכמו שאמרנו, אנחנו כבני אדם ככה חיים, אז למרות שבעיקרון אין הבדל מהותי בין זה לזה, רק השאלה איך אתה מגדיר את מושגי הטוב והרע. כן? דוגמה. נניח שאדם יאמר, תראה, אני מרגיש שאני, יש לי תאוות יתר לאוכל. אבל בפועל כל המדדים של הגוף שלי מצוינים. הוא ילך לפסיכולוג, אז הפסיכולוג יטפל בו לא על זה שהוא אומר שיש לו תאוות. אתה יודע מה הבעיה שלך מבחינה פסיכולוגית? זה שיש לך תאוות ואתה בריא, זה מפריע לך. אבל הרמב״ם יגיד, אתה צודק. אם אתה מונע מתאווה, זה שבדרך, ברוך השם, כזו שהוא ברך לך איזה גוף טוב, שמצליח להתגבר על כל הדברים שאתה מכביד עליו, והמדדים הרפואיים שלך מצוינים, זה דבר אחד, אז קרה לך נס. אבל אתה מבחינת תאווה, זה דבר שהוא פחיתות נפשית, במובנים של הרמב״ם, כן? זה חולי. טוב, הקיצור, הפסיכולוגיה תטפל בקשיים נפשיים או בחוסר תקינות נפשית שיוצרת קשיים תפקודיים משמעותיים.
פחיתות או חולי?
זה אותו דבר. פחיתות וחולי זה אותו דבר.
במתעורר.
כן, אותו דבר. פחיתות בשכלי זה לא חולי. במתעורר זה חולי. לכן הרמב"ם מביא את הפעולות. זה דיברנו על זה פעם שעברה. אני רוצה להתייחס על הפסיכיאטריה. קודם כל, מה נפקבים לפסיכיאטריה ולפסיכולוגיה? פסיכיאטריה מטפרת בדברים עוד יותר חריגים, מבחינת הנפש, אבל בעיקר הנפקמין העליון לפסיכולוגיה, זה שהפסיכיאטריה מטפלת בחריגות ההתנהגותית על ידי תרופה, תרופות. כן? פסיכולוג, הוא לא ייתן לך תרופה. הוא ינסה עכשיו לפענח בגורם ופה וסיבה ותוצאה ונסות לעשות כל מיני תהליכים של התנהלות חדשה ובירור וכו' וכו'. כן. פסיכיאטר, משהו, הוא רופא. מה שהוא יעשה, הוא רואה את ההתנהגות עליו. ברור שאם אתה פסיכיאטר תגיד לו שאתה ניכועס פעם בחודשיים, אז ברור שבמושגים שלו זה שום דבר. כן? אבל אם תגיד לו, אני נכנס למתקפת עצבים שמי שנמצא בסביבתי כשזה קורה, טוב לו, טוב לו שלא נברא מי שנברא, כן, אז הוא יגיד לך, תשמע, באמת, בוא תיקח את התרופה הזאת והזאת, אחרי שהוא יבחן וכו' וכו'. כן, איך הפסיכיאטריה עובדת? היא עובדת על זה שיש יחסי גוף נפש, ואם אנחנו משנים כל מיני, כן, כל מיני חומרים בגוף, מוסיפים לגוף כל מיני חומרים, אז זה יוצר איזה מין, ביחסי גוף נפש, ריאקציה מסוימת שיכולה להשפיע על הנפש. תנו לי דוגמה לדבר שמוכר לכולנו, שבקלות על ידי שינוי בגוף אנחנו גם יוצרים שינוי בנפש. מה? יין, נכון? כשאתה שותה יין, אתה נהיה קצת מצב נפשי שונה, נכון? שוחרר. יש כמו שיקראו לזה שמח, לא משנה כרך להגדיר את הדבר הזה. עכשיו, השחרור הוא מצב בנפש. איך נוצר השחרור? על ידי שינוי במה? היין פועל על הנפש? ודאי שלא. היין פועל על הגוף. הוספת חומר אלכוהולי לגוף, עכשיו, כיוון שיש יחסי נפש-גוף, כי הנפש היא ממוזגת בגוף, הדבר הזה גם יוצר השפעה על הנפש. כן, כמו לדוגמה, אחרי ארוחת שינה, רוב האנשים חשים עייפות, נכון? תחושת עייפות איפה היא קיימת? בנפש. למה? כיוון שבגוף עכשיו משהו משתנה, הכנסת מזון לגוף, הקיבה עובדת, הגוף מתאמץ, זה מעייף. ולכן אתה חש, מבחינה נפשית, עייפות. למרות שלא הגיעה שעת השינה שלך, שאתה מספיק שעות בלילה. אבל זה בגלל מצב הגוף שהשתנה. אז זה אנחנו מכירים את זה. אז הפסיכיאטריה מטפלת בדבר הזה. כלומר, זה חוכמה שאנשים למדו אותה, דרך כל מיני ניסיונות וכל מיני גם תיאוריות, וחלקם גם, חלק מזה זה ברמה של דיוק מדעי בניתוח של התופעה ובהקשרים הפיזיים-כימיים שצריכים להיות בגוף כדי להתמודד עם התופעה הזאת. בסדר? כלומר, בעצם הפסיכיאטריה משנה את הגוף, אם נגדיר את זה כך. שלושת הדברים שאנחנו מדברים, דובר בתופעות נפשיות שאנחנו רוצים, שאנחנו מגדירים אותן לא תקינות. הרמב"ם מדבר על לא תקין במובן המידותי. זה המחלה שהוא עליי מדבר, וכמו שאמרנו, זה כל בני אדם יש להם מחלה כזו או אחרת בהקשר הזה. הפסיכולוגיה מדברת על לא תקין במובן ההתנהגותי, באופן שהוא חוסר תקינות חריגה יחסית, שמכבידה על החיים. והפסיכיאטריה מדברת על חוסר תקינות בדרך כלל במצבים יותר קיצוניים של חוסר תקינות, ובעיקר הנפקמינה שהטיפול בפסיכיאטריה הוא תמיד יהיה טיפול תרופתי. בסדר? בואו נתקדם. אנחנו חוזרים לרמב״ם. אומר הרמב״ם, אמנם בריאות הגוף וחוליו, מלאכת הרפואה תחקור על זה. זה המשפט האחרון בפסקה הקודמת, זאת אומרת, יש חוכמה שנקראת רפואה שהיא חוקרת את העניינים שקשורים לבריאות הגוף, ויכול להיות, דרך אגב, הרפואה כוללת שלושה עניינים. אחד, האבחון של החולי, זה הדבר הראשון, בכלל להבחן שיש פה חולי. יכול להיות שבאלנן, כמו שאמרנו, לא ירגיש בכלל שיש לו חולי, לא חש כאב. כן? אבל מי שמבין איך הגוף צריך לעבוד, והוא כן תן דוגמה. נניח שיש לאדם חום 37.5 מעלות, 30. כן, עכשיו יכול להיות שאתה לא מרגיש את זה, אתה רגיל, לא שמת לב בכלל שיש לך את הדבר הזה. אתה מגיע לרופא, הוא מסתכל, אומר לך, תשמע, יש לך 37.5, 38, זה חום. אתה אומר לו, לא הרגשתי כלום. אתה אומר לך, זה חום. עכשיו שואל אותו, מאיפה אתה יודע שזה חום? אז הוא, בגלל שהוא למד את החוכמה שנקראת הבנת גוף האדם, הביולוגית, אז הוא אומר, אני יודע שהחום הרגיל בגוף זה 36.5 מעלות. אתה יש לך 37.5, 38, זה חום. טוב, קודם כל הוא היה צריך להיות יותר חכם ממני בזה. אבל הוא אומר, אופה, עוד דבר. הוא אומר, העובדה שיש פה חום, כלומר שיש פה חריגות מהמצב הרגיל, זה סימן לחולי. מאיפה הוא יודע את זה? גם פה, זה חלק מהחוכמה שהוא למד. שהגוף במצבים שהוא מטפל בכל מיני בעיות, אז מידת החום שלו עולה. עכשיו, הוא גם יודע להסביר למה זה קורה. כלומר, למה העובדה שיש עכשיו איזשהו חולי בגוף גורמת לעלייה במידת החום של הגוף. שלב הבא יהיה לאתר איפה החולי נמצא בגוף, נכון? כל זה, זה החומה. כלומר, להבחן שיש פה חולי, אחר כך לדעת לתקן את החולי, נכון? אחרי שהוא יבחן שיש פה חולי, הוא גם צריך לדעת לתקן את החולי. ויש חלק שלישי בחומה של הרפואה, אנחנו נראה שהרמב״ם מבחינתו, בשביל זה יש את הרפואה. זה כדי למנוע מחלות. היום הרפואה הרווחת זה רפואה מתקנת, נכון? הרמב״ם משבח בקצוע הרפואה לא בגלל הרפואה מתקנת, אלא בגלל שהרפואה, בגלל הרפואה מונעת. זאת אומרת, זה חוכמה להבין איך הגוף עובד, להבין מה עלול לקלקל אותו, ומה עלול לחזק אותו, ומתוך זה להביא לבני אדם את הידע המתאים איך גורמים לכך שהגוף לא יתקלקל ושהוא יהיה כל הזמן בקו הבריאות. זה עיקר התועלת של המדע. אם אנחנו נהיה חכמים, בגלל שאנחנו לא חכמים, אז אנחנו עושים מה שבא לנו עם הגוף. אני לא אומר לכם את זה בתור מישהו שעושה אחרת, כן? אנחנו עושים מה שבא לנו עם הגוף, זאת אומרת, מבחינת אכילה ושתייה ושינה והתעמלות ורחיצה וכל מה שצריך לטפל במכונה הזאת, אנחנו לא מטפלים בה כמו שצריך. ואז מתי אנחנו פוגשים את הרופא? ברפואה מתקנת. זה כבר לא חכם. היותר חכם היה, זה לפגוש את הרופא ברפואה המונעת. עכשיו, כמה אתם מכירים רופאים שמתעסקים ברפואה המונעת? אין לזה כל כך ביקוש. למרות שזה הדבר המשמעותי ביותר. ולשזה בני אדם צריכים לשנות את הרגילים שלהם, נכון? עכשיו, למה אנחנו הולכים לרפואה המונעת? כי אנחנו רוצים ללכת אחרי הערב, אחרי הטעים, אחרי הכיף, אחרי הנוח. לכן לא בא לך לרוץ שתי פעמים בשבוע. ולא בא לך ללכת שלוש פעמים בשבוע. כוח שזה, אחרי בגדים, אחרי להתקלח, זה חוץ, אתה תזיע, חום, לחוט, בחוץ, אבל הגוף שלך זרוק לזה. אבל אתה הולך לאזור הנוחות. אז איפה הבעיה שלך? במה? במידות. אתה עצלן, אתה אוהב עינוגים, יש לו תאוות אכילה, לכן אתה לא מוכן לעשות מה שהשכל אומר לעשות. כמו שאנחנו אומרים, זה המחלה פה. אחר כך זה ממילא, זה גם מקלקל את הגוף שלך. זה מהמידות האלה, המקולקלות. טוב, אנחנו נעצור כאן.